פנסה ביניהם, אישה שלה פשוטה, איך הגיעו לכך? מדוע יצא שדווקא אצל עקיבא, דווקא בתלמידיו לא נהגו כבוד זה בזה, מניין יצא המכשול הזה? נציג את השאלה, ולפני שהגש להתייחס אליה, נציג להציב את השאלה יותר קשה ויותר מטרידה. אנחנו נמצאים בארץ בשנים האחרונות במציאות שחברה שמדרדרת להיות חברה אלימה, חברה שבה אדם חושב שפתרון הבעיה שלו, בין זו בעיה קשה או רצינית ובין זו בעיה רגעית, היא להפעיל אלימות. כולנו שמענו בסוף השבוע את שפיכות הדמים שהייתה פה בארץ, שמצטרפת לרשימה מזעזעת של מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה של שפיכות דמים ללא סיבה, שבה מרד חיי אדם הפכו להיות זולים ומופקרים. בזמנו, כשעלינו ארץ לפני 40 שנה, היו בארץ הרבה סכנות, טרור, מלחמות, אבל לא הייתה אלימות, לא היה פשע אלים. פשע היה, אבל לא פשע אלים. באתי לפה מחוץ לארץ, מעיר בלאה אלימות, התחושה הייתה, פה הבאנו מבחוץ למלימים, ואנחנו מתנהלים בינינו, חוקי דעות, עם מתחים, עם בעיות ממוניות, אבל לא יעלה בדעתו של איש לדקור את רעינו. ואויבינו, אויבינו פוצצים, נלחמים בנו, מרת, תוקפים אותנו, אבל אנחנו לא נפגע איש ברעינו, לא יתייד איש ביד אחיו. והיום, לא עלינו התהפך הגלגל, בפנים, שפיכות דמים, אז בצעירותי הייתי תוהה, לא הייתי מבין את הנביאים. כשנביאים מדברים, ידיכם דמים מלא, היא אומרת, וכל שאר התיאורים מזעזעים של הנביאים האחרונים מלאים מהם, שאלימות בחברה, ומרת, איך שמת, איך ששפיכות דמים כמשמעו, או כשאני קוראים בגדתות, מתנמח הבית שפני שפיכות דמים, לא אצלנו, לא בבית ספרנו, אצלנו אין שפיכות דמים. הראיות אולי, השפיכות דמים, איך בכלל, לא מבין איך הגיעו למצב כזה. ואנחנו מסתכלים, אני מתעורר אחרי 30 שנה בתוך סיוט, שאנשים נדקרים ונרצחים, לא כמעט אין סוף שבוע, יש לנו אלימות בפאבים, ואלימות של בני נוער, וכאמור מרד, שחיי אדם חיות זולים, איך הגענו כאן, פה בארץ הקודש, אני מזכיר את הפסוקים בסוף פרשת מסעי. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופה על אדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אשר שוכן בתוך בני ישראל. הפך להיות ארץ שחס ושלום נטמעה, מלאה חנופה, מלאה בדם, לארץ לא יחופה לאדם אשר שופך בה. פרשת עגלה ערופה נמצא בתורה, מקין והבל, הגענו למציאות הזאת. מציאות שכל מזעזע וכל מחרידה, ואיך הגענו לכך? זה לא תמיד יהיה בעקיבא. אנחנו חיים בחברה, שבא מרת פעם אחרי פעם, לא שלא עודים כבוד זה בזה, שאנשים פה נשחטים ברחובות על ידי בני עמם. זה הדבר פה המזעזע. אם את אומרת, לאן הגענו? המציאות הזאת היא כל קשה, כולו איתן להבין מרת לאיך, הגמרא בספר דיומא בדף י"ט, אני אומר את הגמרא שם כך, זה יוצא עמוד ב', אמר הבעל מתימה, רב נחמן בר יצחק, דבר אליהו לב יהודה, אחוה דרב סלח חסידה, אמריתו אמר לו, אתי משיח. כי כבר שאלו, למה משיח לא מגיע? איפה משיח? למה הוא לא בא? כדי שגם אז היו ציפיות, שידי יבוא אופי כל יום, אמר לי, אמריתו, אמר לו, אתי משיח, והעידנה יום עד הכיפורי, ואיבול קמה בטורתא ונהלדיה. אמר לה, אתה מדבר משיח? תומה הולך פה בתוך רחובות נהלדיה. השבס בא של הריות, ואחד משהו הולך לשאל, למה מגיע משיח בימינו? כמה אנשים הוצלחו בשנה האחרונה? כמה מרד, כמה דם נשפך פה בארץ? לא בידי אויבינו. אחרי זה נשאל, למה לא מגיע משיח? זאת התשובה. העידנה מרד, כמה גם דם נשפך פה. וזה צריך לבכות יומם ולילה. וצריך לחזור לשני אחד בקיבה ותלמידיו. איך קרה שתלמידיו בקיבה נגעו כבוד זה בזה? הוא נורא זאת אחרת. איך מדרדרים מציאות כזאת? הבעיה הבסיסית, בעצם יש כמות שתי בעיות. בעיה אחת היא הבעיה שהאדם יושב ושענן. אני בטוח שמדרובן פתחנו רדיו ביום ראשון, או לפני חודש, או לפני חודשיים, ושמענו, אומרת, עוד מכם מזעזע של אלימות, מה התחושה? אני לא בעסק. אני חי חיים טובים, נורמליים, אני חי את חיי. זה כמה בריונים, או כמה פושים, או כמה עצבניים. אבל זה לא מגיע אליי, אני לא חולם לצורך מישהו, אז אם אני מת בתור אחד האוכל פה, אני לא צריך מישהו כי הוא לפני בתור. אז אם אלה, זה מה שחלמו אחרים על אחרים. זה הבעיות של עולמות אחרים, של אנשים אחרים. שלום עלייך נפשי. אני שייך לחברה מתורבתת, אני שייך לטובים. זה לא מגיע אליי, זה כואב לי, כואב לי שמוע שיהודי נרצח, אבל לא אני אשם. מה, אני אשם בזה? אני הרי שומר חוק, אני מת, אני לא פוגע באחרים. אני לא משתמש באלימות. אז אם אלה, אדם מדחיק, זה לא שייך אליי בכלל. זה שייך לאחרים. וממילא, אחרי משעננות כזאת, אבותיי, הדבר לא נכון. הבעיה בראש הוא ראשונה של כולנו. לא שאותם אחרים. הם בסך הכל הסימפטום הסופי. הבעיה הבסיסית היא בכלל החברה. ושאף אחד לא יחיה באשליה שהוא אינו חלק בזה. זה לא הבעיה פושע רובן או משוגע שמעון. הבעיה אחרת, הבעיה תרבות שבתוכה הם צומחים. אנשים לא עושים דברים כאלו לולי מעטפת תרבותית חברתית ענפה. לולי העובדה שכולם מתייחסים בסלחנות לאלימות, אף אחד לא עושה דבר כזה. אני רוצה לצד אחד את דבריי. משוגעים שלא פה כל הבדיחות העממיות, לא חושבים שהם עמודי חשמל. לא תראו, אדם עומד ברחוב וטוען שהם עמוד חשמל. מה כן? החברה מאפשרת, ישנם דברים שהחברה רואה אותם כאפשריים אבל אסורים. זה נורא והיום אבל אפשרי. ויש דברים אחרים שהם לא נורא והיום ואסורים. הם פשוט בלתי אפשריים. יש דברים שאדם לא יעיז לעשות אותם, אבל הסיבה היא כפי שהם אסורים, והוא אדם שומר חוק ומצווה והוא אדם מוסרי. ויש דברים שלא יעלה בדעתו שזאת אפשרות. וזה כמו לחשוב שהקיר שומע. ישנם מעשים שאנחנו מצליחים בכוח התפיסה המוסרית החברתית לשלול אותם כאפשרות. הדבר הזה נוגע לכל תחום ותחום מחיינו. אדם מגדל ילד. הילד ימרוד בדבר שהוא חושב שאפשרי. זה שהוא בכלל לא אפשרי, זה לא אופציה בכלל, הוא לא ימרוד כי זה לא אופציה. ובכל דרך חינוך, השאלה שלך היא לא רק להגיד, הנה ילד הכי תלת פלך, תחיב את המוות, את הטוב ואת הרע, הוא בחר אותו בחיים. זה לדאוג שדברים מסוימים בכלל לא בחירה. שדברים מסוימים הם מחוץ לתחום לחלוטין. שבאת לא אופציה. שאדם חושב, זה לא מעלה בדעתו שזו אפשרות אסורה. בכלל יתפוס בעיניו כאפשרות. וכמו בכל חברה יש דברים שהם אסורים, ויש דברים שהם בלתי אפשריים מעצם הנורמות של החברה. אז כמו שבלתי אפשר לעשות דברים בגלל מגלות פיזיות, יש מגלות מוסריות שקוראות לכך שדברים מסוימים אינם אופציה. וטבחים כמו הם אסורים. כפי שמעתי קודם, לפי 40 שנה, הסיבה שלו כמו שפיכות דמים, לא כי אנשים מוסרים יותר, כי החברה יצרה רף שזה לא היה בכלל אפשרות. זאת לא הייתה אופציה. היום לצערנו זה הפך להיות אפשרות, אפשרות בקומה. והדבר הזה מתבטא בהמון דברים. זה מתבטא, וברגע שהדבר הוא אפשרות, אדם במצוקה יעשה את זה. וברגע שהחברה מפעילה אלימות, או במטרות במחות מוצדקות, או ברגע שהחברה חושבת, או מדייק בסלחנות, כלפי אלימות, מתוך מצוקה. לא יאחר היום שבו ישמשו באלימות גם בצורות אחרות. באותו רמת, בבית אחרת, יש קשר ישיר בין אלימות במשפחה, לאלימות פוליטית, לאלימות בכבישים, לאלימות במועדונים, הכל כרוך ביחד. כי המחיר משותף לכולם שהדבר הזה מהווה אפשרות. הדבר הזה לא בלתי נתפס. אז ממילא, אדם שחושב שהוא גם מבוי סתום מבחינה משפחתית או אישית, ואדם מרשה עצמו לשלוח, להשתמש באלימות כלפי עצמו, או כלפי זולתו, היה פה מקרה לפני 20 וכמה שנים, אמא פגע בילד, גידלה מרת, מתוך מצוקה ילד בעל מוגבלויות קשות, בסופו של דבר רצחה אותו. וכשבית המשפט התייחס לכך בסלחנות, דהיינו, גזרו עליה חצי שנת מאסר, אז לא רק שהתירו את דמם של כל הילדים מהסוג הזה בידי הוריהם, אלא יתרה מזאת, בעצם באו ואמרו שהאלימות היא מובנת. אולי זה לא נכון, אולי צריך לתת איזשהו גינוי כאן, אבל זה מובן וזה אפשרי. כשמרת, כשהמקרמת שאישה מוכה שרצחת בעלה ו... דבר דומה קרה, אז המסר אותו מסר, אדם במצוקה יכול להפעיל אלימות. כאשר מאפשרים או מצדיקים או מגנים בשפה רפה אלימות פוליטית, או אלימות במסגרת מאבקים פוליטיים או מדיניים, אז מעבר לשאלה המוסרית והמדינית, האם זה תורם למאבק או פוגע בו, ולא ככה הדיון כרגע, זה משדר מסר, כשאדם במצוקה מפעיל אלימות. אז אחד במצוקה פוליטית, והשני במצוקה מדינית, והשלישי במצוקה דתית, והרביעי במצוקה משפחתית. וממילא הדבר הופך להיות נתפס. ברגע זה נתפס, לא יאחר היום, שמישהו אחר יעשה את זה. מה שאומרים עכשיו, את האלימות בכבישים, שנהג חותך נהג אחר והוא דוקר אותו ברמזור שלאחר מכן, או אדם מאיר למישהו והוא נתקע ומשם בחייו על זה, זה הפועל היוצא מכך שהאלימות הפכה להיות דבר נתפס. ברגע זה נתפס, אז כאמור, יש אחד שרק מתוך מצוקה ייקח את ה... יש ברוך השם הרבה שגם מתוך מצוקה לא יעשו זאת. אבל יש כאלה שמתוך מצוקה יעשו זאת, ויש כאלה שגם לא מתוך מצוקה, מתוך עצבים. אבל שורש שבא לא בהם, שורש שבא בכל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד מאיתנו יוצא את התרבות הזאת. דהיינו, ברגע שאדם לא מתקומם, ברגע שאדם קם ביום ראשון בבוקר והוא לא חושב שלמה חרב עליו, אם אדם לא מרגיש אחרי סיפור כמו שהיה בסוף השבוע, אם הוא לא וכמו הרבה סופי שבוע אחרים, אם הוא לא מרגיש כמו אחרי פיגוע, אחרי פיגוע אנחנו מרגישים, העולם לא יכול להמשיך ככה. אם אדם מרגיש, טוב, עוד פעם המשוגעים או האלימים בחברה הוצחו איש את רעיו, אז הוא תורם לקבל זאת כנתון. ברגע שאדם אומר לעצמו, ככה זה העולם, ככה זה החיים, הוא תורם לאווירה חברתית שבו דבר כזה נתון ונתפס. ברגע שאדם מגנה בשפה רפה מקרים כאלו, וכמו מכל הקשת, כי קו ישר ומכל סוגי המקרה אלימות, ממילא הוא תורם עוד פעם לכך שנתפס כאפשרי. אז זה אני בוכייה. אנחנו. על כך שהדברים הופכים להיות כל כך אפשריים. הגמרא במסכת מכות שואלת למה חלוקת עיר המקלט היא לא סימטרית לחלוטין. אז מה שואלת שם, למה יש שלושה בבית הירדן ויש שלושה בארץ? למה יש בשכם, למרות שחגה גיאוגרפית הייתה צריכה לעשות את הדרום יותר וצפון יותר? אז אמרתם, מה? גלעד, קט פה לאבן, ויהיה פסוק אחר שבשכם שכיחי רוצחי. שמעתי מהרב זצל, מה הגמרא עושה? הרי אם נקלט רוצח משוגג, לעומת זאת, הגמרא מביאה פסוקים, הרוצח במזיד. התשובה שהוא נתן, והיא אמת לאמיתה, במקום שחיי אדם זולים, הם זולים לכל הקו. יש יותר רציחה במזיד, יש גם יותר רציחה בשוגג. יש יותר רציחה בשוגג, יש גם יותר רציחה במזיד. זה לא כאילו יש פושעים ויש טועים, אלא יש אווירה ציבורית שבה חיי אדם זולים. ובאווירה הזאת, כולם נמצאים בקלחת הזאת. לכן, לא ניתן להפריד חברתית בין השוגגים למזידים, בין אלו במצוקה, בין אלו בעצבנות, בין התפיסה הכללית. בסופו של יום, הכל בעצם הולך ביחד. כשהייתי בתיכון, למדתי אצל מורי ורבי רבי בין הזצל, חניך תנועת המוסר, שנה אחת בפורים עשו נזק עצום לאחד המבנים מתוך כאילו מעשה קונדה של פורים, ונגמו נזקים לעשות אלפי שקלים לבניין. הוא נתן שבוע לאחר מכן שיחה גופרית ואש, חוצבת להבות, ומשפט המפתח היה, אין לי שום תנק למי שעשה את זה. כי פשוט מאוד הוא שוטר. הטענה שלי זה ל-399 אנשים אחרים שיושבים ושומעים את השיחה. כולל ששבועות מתוך ליקוק שפתיים, איך שהוא צועק על אותו אחד בודד. כולל ששבועות שעננות שאין לו בעסק. כי בעצם הוא אומר, למה הוא עשה את זה? כי הוא חשש שאתם תחשבו שזה מצחיק. אם אתם לא הייתם משדרים שזה פשע ולא תעלול, אם הייתם משדרים שזה נזק ולא קונדס, הוא מכיר לא עושה את זה. אז למה הוא עושה את זה? כי אתם יצאתם אווירה. אז הוא פשוט טיפש, אבל האשם הוא בכלל החברה בעבירה ציבורית. וזה לגבי הפופור. הרוצח הוא בסך הכל הרוצח. הוא בסך הכל באמת רוח שטות נכנסה בו. האווירה שקל הציבור, זה הדבר המטריד. וכאשר האווירה הציבורית היא כזאת, כולנו, זה הציבור שלנו, זה מהארץ שלנו, כולנו אשמים בכך. וכאן אני רוצה לחזור ונבין מה הגענו. מאותם תיאורים מזעזים בנביאים, כמו שמעתי קודם, ידיכם דמים עליהו, זה לא רק הרוצח עם הפגיון. ידיכם דמים עליהו, זה כולנו. באמת, וכל התיאורים האלה הם לא מתלושים מציאות חיינו, לצערנו, בושתנו, לחרפתנו, הם חיים מציאות חיינו. מצליח שעשו בעקיבא. בעקיבא בא, ותלמידיו לא נוגעים כבוד זה בזה. הייתכן. אני פה עושה משהו אחד. בסופו של דבר, אם חז"ל אומרים שתלמידיו לא נוגעו כבוד זה בזה, הייתה פה טעות טרגית של עקיבא. עם כל גדלותו, עם כל עוצמותיו, עם כל יכולותיו, ואולי דווקא בגללם, ועקיבא פה פספס באיזו נקודה, אומרת, אם רב מאבד את כל תלמידיו, גם הרב איכשהו אומרת, פספס פה משהו. אני מרשה עצמי לצאת נקודה אחת וקצת יחסה בהמשך. רבי עקיבא משדר עוצמות אדירות. אבל גם, נקודה אחת, הוא שידר לנו נושא בעייתי. כשרבי עקיבא אומר בצעירותו, כשרבי עקיבא מספר לנו, שמי ייתן תמיד חכם את שכנו כחמור, ולא סתם אלא נשיכה ששוברת עצמות, הוא מתבטא בצורה כזאת, ביטויים כאלו הם הדלק שלאחר מכן אנשים נוגעים כבוד. כי אם אדם מתוך שכנוע פנימי, מתוך עוצמה, משדר שאתה יכול לפתור את הבעיה על ידי נשיכה, נשבור להם את העצמות וכך לפתור את הבעיה, באותו רגע שבו ולו בשביל הצד הצודק, גם המשטרה משדרת לשבור את העצמות, זה משדר תרבות של שבירת עצמות. כשמקיף בא ואומר, וואי, הייתי קורע אותו כדג, או הייתי שובר לו את העצמות, אז מה פלא אחר כך שתלמידיו לא נוגעים כבוד זה בזה. אמירות מהסוג הזה, הם בדיוק המצע שניתן ליצור מהם אווירה ומציאות שכל מקשה. מחירות הסגנון מהסוג הזה הוא חלק מהבעיה. וכאן אני רוצה להגיע לנקודה השנייה. האלימות, כשמעט לקום, נוצרת בחלקה על ידי אווירה של חוסר, של התימות לצרות האלו. שנית, בקיב אצלנו עוצמות אדירות. עכשיו, חזר מספרים לנו ש-12 זוגים תלמידים. בעצם מדובר בחברה מפולגת. אפשר להגיד 24,000. זה לא מסובך מדי להגיד את זה. אומרים 12,000 זוגים, בעצם רוצים, מה, העם מחולק לשניים? מדובר בחברה מפולגת, שבעיה זה לא, עכשיו, הבעיה פה לא חילוקי הדעות. אבל אני מתאר לעצמי שחילוקי הדעות, ניתן להסביר על רקע כל מיני דברים, בראש ובראשונה כמובן בר כוכבא והצדדים שלו. אבל כאשר אתה בא ונמצא בחברה מפולגת, אז יש פה בעיה כפולה. בעיה אחת היא, הפלטנות, דבר על זה עוד רגע, מה אתה עושה בחברה מפולגת? בר כוכבא משדר כוחניות. ומרת כל מעשה משדרים בחברה מפולגת, אני אלך בכוח גם נגד הרומאים וגם נגד היהודים, את שאינם איתי, גם לא פגע באף אחד. אבל כשנמצא בחברה שמשדרת שפתרון זה כוח, שכוחניות מועילה, אז מה הפלא שאחר מכן מרת המתח והאנטגוניזם ההדדי בין החלקים גובר. ואז נקה להגיע לחוסר כבוד ולגרוע מזה. זו נקודה אחת, הכוחניות. והשנייה היא הפלגנות. החברה שמפולגת. 12,000 זוגים, לא יחידה אחת 24,000. 12,000 זוגים. וכאשר יש חברה מפולגת, ודאי שיש חילוקי דעות. לגיטימי וטוב שיש חילוקי דעות. הבעיה היא לא שיש חילוקי דעות, כשהופך להיות תחושה שאנחנו לא שייכים, כל אחד עולם אחר. רש"י על התורה מדבר על כך, שאום, בית המדרש, כשמשה רבינו רואה איש עברי מכה את אחיו, ויאמר משה אכן נודע הדבר, אומר רש"י כפשוטו ומדרשו, עכשיו אני שמעתי ועכשיו אני יודע, מפני מה נשכבתי ישראל טוב מכל האומות. עד הנקודה הזאת לא הבנתי למה נשתבדו ישראל. אבל עכשיו אומר רש"י בשם המדרש, עכשיו אני מבין, מה ההוראה של משה רבינו? הוא ראה פלגנות, רש"י אומר, דילטורין יש ביניהם, הלשנה. ובעצם הוא ראה שני דברים. קודם כל הוא ראה פלגנות. הוא ראה שיש להם שני קבוצות. מי מלשין על השני? אם אדם מרגיש שייך לאותה קבוצה, אם אדם מרגיש אותה משפחה, הוא לא מלשין. אדם מלשין, אדם הוא דילטורין. אם הוא חושב שאתה לא משלי, אתה לא משלנו, אתה לא שייך אלינו. אתה שייך לאחרים. כשאתה מחלק את העם לאנחנו ואחרים, אז אתה מלשין. מי ילך להשין לגוי כנגד יהודי? רק מי שאתה יהודי הזה, לא כאח שלו, לא כרע שלו, אלא כזר, כאיום, לא כבן משפחה. זה מה שמשה רבינו רואה שם, ושנית משה רבינו רואה שיש שם ויכוח, אז האמצעי זה אלימות. משמשים באלימות כאמצעי. במקום לדון, במקום להתווכח, אז הם מרימים ידיים. וכך גם מרת בעצם בקיבה בתקופתו. עצם החלוקה לשתי קבוצות מאפשרת את המאבק שביניהם אחר כך. וזה לא כולן משפחה אחת. עם ישראל אמור להיות משפחה אחת, אמור להיות בין אם אתה דתי, לא דתי, ימני, שמאלני, בין עיר ובין כפר, בין אם אתה מאמין באלף או בבית, אתה מול משפחה, כמעט פי דין, בעיקר פי התפיסה של העם, פי הרגש ופי ה... אנחנו אחווה, כולנו בני איש אחד אנחנו, אחווה אחווה מבני יעקב. כאשר, זה תשתית הקיום שלנו. שאנחנו כולנו משפחה, וכולנו אחים, כולנו בני איש אחד אנחנו. כשאנחנו אומרים, לא, יש שתי קבוצות. אנחנו לא אחים. יש את האנחנו ואת ההם. יש את הטובים ואת הרעים. אתה לא מדבר על אחים טועים. אתה מדבר כבר על זרים. יש כאלה שלא אכפת לי מהם. ממילא קלה הדמת, יש את הניכור, את ההתכנסות הכיתתית ואת הניכור כלפי, השונה, כלפי האחרים. כשהמצב הזה קורה, ממילא אתה מתחיל כבר אומרת, איבדת את הקשר, וצד הבא מתבקש, יש בכוח. כי היחסים בין קבוצות שלא שייכות, בין עמים, בין מדינות, זה יחסים של כוח. ואם בעצם בתוך העם שלך, אתה רואה שתי, בתוך המדינה שני עמים, או אתה חושב שיש מסכים איתך עם האחרים, אז כמובן מרת, אנחנו עדים לשימוש בכוח. ואם נדבר בימינו, כל קבוצה שלא רואה את עצמה כחלק משפחה גדולה, אלא רואה את העם כקבוצה, היא רוצה שהמשטרה תפעיל אלימות כנגד קבוצה השנייה. אז כשהמשטרה מפעילה אלימות כנגד הימין, השמאל מוחא כפיים, כנגד השמאל הימין מוחא כפיים, כשכולם צריכים לבכור את עצם הרצון והצורך להכרעה אלימה. וכן הלאה וכן הלאה. עצם האמת, עצם הפלגנות הזאת מעמידה, תראו את ה... לא רק את הכוחנים בהפגנות, תראו את הערס שנותן מהטוקבקים למיניהם, וגם 90% מהם כלויים, זה לא אומר שום דבר. זה אומר לא פשוט, שזה מה שאנשים חושבים שהציבור רוצה לשמוע. והתרבות שמתפתחת שם היא תרבות נוראית של ערס. כל מה שיכנס לאתרים למיניהם ויראה את הטוקבקים של הימין מול השמאל או של השמאל מול הימין, של הלמעלה מול הלמטה ושל הלמטה מול הלמעלה, נוטף ערס. גם כבשמיים הרבה פעמים לצערנו, אבל גם איש כפי אחי. מה קורה כשאדם כותב אנונימי? אין לו שום מגבלות חברתיות. הוא לא מרגיש בושה, הוא לא מרגיש שהחוק נגדו, הוא לא מרגיש שהחברה נגדו, הוא יכול לתת לכל הדחפים הכמוסים עם עודרו. וממילא יוצא מזה כל הערס וכל הרע שמצטבר בתור בפנים, שבדרך כלל החברה נותנת לפרוק, אפשר לפרוק אותם בקלות. אז תיכוניסט מצייר כתובות בשירותים, כי שם אף אחד לא בודק אותו, ובימינו, אז עושים את זה מול המחשב, ויוצא משם את כל הזמן שנאת אחים. לא רק, אבל יש שם כמויות המבוטלות של ערס. ואחר כך מתפלים כמו שיש שתי קבוצות, יש פלגנות, מה קורה מתוך הזה? וכאן, אני חוזר עכשיו רבי עקיבא לשנייה אחת. בשפט רבי עקיבא, אדם נחרץ, בעל דעות נחרצות, שנית, שדורש מעצמו המון, עם כוח רצון של ברזל, עם כוח רצון עצום. וכאן בדיוק היתרון החיסרון של אותה דמות. מצד אחד, רבי עקיבא אומרת, הוא נחרץ לחלוטין. הוא יודע להגיד בגמרא בגיטין, שרבי יוחנן בן זכאי טעה. הוא יודע כמו להגיד, אני אקח את מי שלא מסכים איתי, ואני שחרר כחמור. אשבור את העצמות. זה מצד אחד. נחרצות טוטלית. רבי יוחנן בן זכאי מתלבט, רבי עקיבא יודע את מה צריך לעשות. עם כל הכוח. מאידך, דמותו נערצת כשהוא שומת מאוד קדושים, כשהוא דורש מעט, כשהוא בונה את עצמו מאפס, כשהוא משתקם אחרי החורבן שלו, אובדן תלמידיו, הנקודה היא אותה נחרצות בחברה מפולגת, באותה נחרצות כאשר החברה מרת מפולגת ויש בה הרבה כוחניות, היא מסוכנת ביותר. אז הוא עומד שם בפני תלמידים שחלוקים משני מפלגות, שתי גישות, שלא מרגישים קרבה מספקת אחד עם השני, הוא משמיע בפניהם אמירות נחרצות ובוטות. אז הרב מדבר בסך הכל בצורה נחרצת. והתלמיד, שכמו נמצא בחברה שכנראה אווירה של אלימות, אלימות איננה מחוץ לתחום. היא אפשרית אם כי פסולה.
אז תמיד פה עושה את הצד הבא, ואז תמיד אחד אולי עושה את זה בשביל הוויכוח, ופעובי בחמישי סתם כי הוא תעצבן, והשישי כי מפרים לו בתור, והשביעי כי מפרים לו בכביש, והשביעי כי עושים לו רעש, וכן הלאה. אז הקרקע פוריה זה חברה מפולגת, שמתנהלת הרבה כוח, כשברקע מרת, המאבקים מרת, והדמות המנהיגה של הכוח, והיא יוצאת קרקע שלא ינגעו כבוד זה בזה. אני רוצה לומר, למה? זה חלק מהמאבק, זה חלק מהכוח. אני רוצה לחזור להזכיר לכולנו, תוספות בספרדת דף זין מודבט אומרים, שעל בנת פתח עבירו זה יהוד בל יעבו. זה כמו גימל חמורות. שעבים פתח עבירו ורבים, כאילו שופי דמים, זה לא מליצה. לפי התוספות, אדם צריך למסור את נפשו, פשוטו כמשמעו, ולא לבין פתח עבירו ורבים. עד כדי כך. אז במילה אומרת, זה הדבר שקול כי יש שפיכות דמים. ואז בחברה מפולגת שמעקב ידי בכוחניות, הדברת פנים, אלבונות, חוסר זהירות, מסוכנים ביותר. לעומת זאת, כאשר אדם לא בא ומדבר בפני 24,000 איש, אלא דורש מעצמו, הדבר הזה מרומם, ובקיבה אומרת שגדלותו האדירה והכבירה, בגלל יכולתו לדרוש מעצמו, אם הוא לא דורש מעצמו, אם הוא לא כה נחרץ וכה תקיף, הוא בכם לא עומד א' בן דוגים מבוגר, הוא בכם לא בונה את עצמו, הוא בכם לא יעזב את הבית ואת האישה, הוא מתמסר למה שהתמסר, הוא לא מתחבר לאישה שחיה באותה תחושה, הוא לא היה אחרי שמפעל חייו נחרב לא משקם את עצמו, וכמובן שגם לא היה עומד באותם איסורים ובאותם ניסיונות, הן בתקופתו בכלא, והן אחר מכן כשעומד הקידוש השם. ובסופו של דבר, לדורות, אנחנו כמובן מובכים. גדלותו ועוצמותיו אין מדי ביטוי, כשהוא דרש מעצמו, כשהוא בדק, כשהוא הציב איזה סטנדרט של דרישות עצמיות, ולעומת זאת בפנייה לקהל הרחב, 24,000 איש, קיימת בעיה לא מבוטלת בחברה מפולגת. חברה מפולגת, צריכים לבחון את עצמנו היטב, כל, זה כמו חבית חומר נפץ, כל זיק, כל ניצוץ, יכול להביא את כל העסק. וכאן נראית, בתחילת הדרך כנראה, לא היה מודע מספיק לעוצמת כמו הדליקות או הנפיצות של הסיפור הזה. לאחר מכן, הלך ובנה ושיקם. כאשר אדם בא עם מסרים נחרצים לפני קהל קטן, והגמרא מספרת, כל מסרה בלתי שקח חמישה תלמידים ומהם הקים תורה. כי עם אותם חמישה אנשים, הוא היה יכול לדבר לא בסיסמאות. מסרים בלתי שאתה מדבר בסיסמאות, במסרים פשוטים. כשאתה יושב עם חמישה אנשים, יום ולילה, במשך שנים, אתה יכול להביא להם את כל המורכבות, את כל הנואנסים, את כל הסייגים, את כל הצורך להתפרץ קדימה, וגם את הזהירות. אתה יכול להעביר עולם מורכב, לעבוד לתלמיד תלמיד, ומי שרוצה לבוא עם מסרים כאלו, צריך לעבוד עבודה אישית עם קומץ תלמידים. במקום, כאמור, להקיא קהילות, כי להקיא קהילות בחברה מפולגת, הפוטנציאל לנזקים עצום. לעומת זאת, כשאתה יושב עם קבוצה קטנה נבחרת, הוא בונה אותה משך שנים, עסקים גדולים יותר. סופו של דבר, בעיקר באתי פה, לא תלכת בקיבה, אבל לא תצליחה מרת את דמותה של בקיבה, באתי בעיקר לזעוק זעקה גדולה ומרה. זעקה מה שקורה לנו, תשע"ב. כמור, זה תהליך שהמשך כבר שנים, אבל שקורה לנו פה, שאנחנו הולכים ומחס ושלום מחליפים את הארץ, ומגיעים למצב שבו מרת... ואני אומר, זה לא רק שפיכות דמים, זה הלבנת פנים, זה מתקפות אישיות, זה כוחניות פוליטית, זה כוחניות כלכלית, כוחניות פרסומית, זה כוחניות בכביש, כל אדם שבכביש לא מוותר, מרת, וכל אחד שיוצר סכסוכים מרת, למיניהם, תורם לחברה כוחנית. כאמור, מהדברים הקטנים האלה יוצאים בסוף, חס ושלום נזקים גדולים. פה לבכות אז ולהבין, אף כל לזעוק, ושנית להבין שהדבר בידינו, כמובן, לא רק ביד כל מי שפה, אלא כל אחד ודומיו, וזה תהליך של בנייה איטית וארוכה. אבל ככל שאדם יגלה ותרנות, ככל שאדם ירבה אהבה, עכשיו קוק דיבר על כך, שירושלים צריכה להתבנות באהבת חינם, מקום שנאת חינם, מה פירושו של דבר? מה זה שנאת חינם? שאני שונא, בקושי שאני לא אמור לשנוא. יש, הפי דין, גדרים, מתי מותר לשנוא, מתי אסור לשנוא. אז אסור לשנוא, ואני בכל זאת עושה, זה שנאת חינם. אז מה זה אהבת חינם? לא כשאני אוהב שיש סיבה, זה אני מחויב. אלא גם מקום שאני לא חייב לאהוב, אני בכל זאת אוהב. זאת אומרת, מקום שאני פטור מלאהוב, ואת לך כמוך, זה אוהב קוק חידש. ואת לך כמוך, מה שכל אחד חייב לאהוב את השני. אהבת חינם, המושג שהוא דיבר עליו, זה גם במקום שאת לך כמוך לא מחייב. להרבות אהבה במקום שבמחות הפטור מזה, בשורת הדין. צריכים להרבות את זה, צריכים לגלות רגישות, כאמור, לביטויים הקטנים, והבודדים, הפשוטים ביותר, העלבונות, היחס אחד לשני, בעיקר היחס לאדם שלא במחנה שלך. זאת אומרת, שם הפיתוי הכי גדול והכי מתבקש מרת, לפגוע מרת, שם בכוחניות. כי זה כביכול לשם שמיים. להיזהר מרת מכל ביטוי, להרגיש שהדבר על חיותנו ובאשמתנו. וממילא גם ניתן תיקון בידינו. שנית, כמו אומרת, נבוא לדבר על כך שאדם אמור לדרוש מעצמו את המקסימום, לדרוש בצורה נחרצת מעצמו, לא לגן פינות לעצמו, לא לעשות ויתורים לעצמו, לדרוש מעצמו שיוציא מלוא כוחותיו. אבל אל מול ציבור צריך בעיקר להרגיש את האחווה, להרגיש את השותפות, גם מי שאתה לא מסכים איתו. הוא אחיך. ושנית, בנסיבות כאלו גם כן להיזהר, כי מה שאדם אומר בחוץ, בסופו של דבר הוא לא יודע איך זה יקלה, הוא לא יודע לאיפה זה יגיע, ודברים הללו כאמור סכנתם בצדם, ולכן חכמים יזהו בדבריכם. אבל בעיקר שיקח את היום הזה, שבו אנחנו מציינים את סיומה של התקופה הזאת, בשביל לעשות תיקון גדול, ננהג כבוד זה בזה, ננהג כבוד באחרים, נראה את האחרים כמשפחתנו, נראה את האחרים כאחים, וניקח מתוך זה לקראת מתן תורה, נלך באחד שמסע נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, גם לא מסכימים ועלורים את עצמנו כעם אחד, ונבין שבסופו של דבר, הכוח אינו משרת שום מטרה, הוא רק משחית, לעומת זאת אומרת, שנוכל לתאר את הארץ על ידי מעשים טובים ומצוות, ובעיקר השראה, לקיחת אחריות והשראת אווירה של אחווה בתוך הארץ.